עכשיו ב-103 FM אראל סגל
בוקר טוב, מאזינות המאזינים, אתם על רדיו 103 FM, 104.5 צפון FM, עורך ומפיק אסף נבו, אחראי לשידור אלי קונפלד ברדיו צפון, אמג'ד בדר, ואיתי יריב אופנהיים,
שלום, שבוע טוב, מה קורה אראל?
בסדר, מה קורה אצלך?
לא רע, האמת בסדר, היה סוף שבוע נעים.
גניב. טוב, צריך להתחיל את השבוע הזה, הוא מתחיל כאילו, אתה יודע, אם אנחנו מדברים במשחק הפוליטי, אז יום שישי ניפק לנו כאילו אימות בתוך הממשלה, בין שרת
הפנים... עוד אימות.
עוד אימות, בין שרת הפנים איילת שקד, כנראה לבין שר החוץ יאיר לפיד, לפי תדרוכים, היה תדרוך גם אצל סימה קדמון, והיה תדרוך דומה גם אצל יוסי ורטר. זאת אומרת, אז אתה די מזהה את המתדרך, נמסר שהשניים שוחחו ביניהם וסגרו
אישרו את ההדורים,
אישרו את ההדורים, אני אנשי הימין שמקשיבים וזה, ואומרים, הנה, הילד שקד, תציל אותנו וזה, תפרק את הממשלה הזאת, אני מציע כאילו לעבור לתחום הגסטרולוגיה וכאבי הבטן. נראה לי מדובר בחרטבונה אחת גדולה, וכאילו, זה לא מה שיפיל את הממשלה.
מה לדעתך יפיל את הממשלה?
רק אירוע, כרגע, או אירוע חיצוני, אירוע חיצוני יכול להסכם.
אמרת לי לפני התוכנית מה מחזיק את הקואליציה הזאת.
נכון, הדבר היחידי שמחזיק את הקואליציה הזאת, כל עוד ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, נמצא במשחק הפוליטי, הם נאחזים חזק חזק אחד בשני, וכאילו, ומוכנים לאכול הרבה צפרדעים והרבה חרה, כדי לעבור את זה. אבל מצד שני, אם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ראש הממשלה שעבר יעזוב נגיד את המערכת.
אז מה, אתה חושב שפתאום...
מה יקרה? באותו רגע בנט מפרק ללפיד את הממשלה, ומקימים את הממשלה של הצד השני, שלא תחזיק מעמד, אני בעיניי תהיה יותר גרוע, ולכן אני חושב שבתוך הדילמה הזאת של נתניהו, מה לעשות, האם להישאר על הגלגל? כמצוות שרון, או לצאת החוצה ולארגן כוחות, אתה יודע, כי זה גם אפשרות, לארגן כוחות מבחוץ. אז זה דילמה קשה. דילמה קשה, מה לעשות? אני מניח ש...
יש לך הערכה מה הוא יעשה? אני מעריך שהוא יישאר דרך אגב.
כרגע גם אני חושב שהוא יישאר, בגלל שהוא פוליטיקאי ומדינאי, ומבין את המשמעות, את המשמעות של כאילו...
תראה, אני אגיד לך משהו על החיכוכים בממשלה, אני לא מצליח להתרגש מזה. חייב להגיד לך את האמת. אני חושב שיש פה הבנה של שני הצדדים, השמאל והימין בממשלה, שהם תלויים זה בזה, ועל מנת להבטיח את קיומה של הממשלה, ולתת לשני הצדדים את מה שהם רוצים, הם לא יכולים לחצות את הקווים. לא יהיה פינוי של חאן אל-אחמר, למשל. זה לא יקרה. וכנראה גם לא יחתמו על הסכם שלום עם הפלסטינים, ואפילו ימשיכו לבנות בהתנחלויות, גם לא תהיה הקפאה מוחלטת. זה דברים שלא יקרו בקואליציה הזאת. אם הילד שקד יש לזה פנטזיה להתחיל להעביר חוק יסוד הגירה של רוטמן, ולגרש מכאן את כל הפליטים שנמצאים כאן, זה לא יקרה, לא במשמרת שבה מרץ והעבודה נמצאים שם, אותו דבר גם הפוך. ולכן, בסוף, הכיפופי ידיים האלה בעיניים לא כך מעניינים. מה שמאוד מעניין זה על מה הממשלה הזאת כן מסכימה, למשל, החוקים שנדבר עליהם בהמשך, על החוקים על נתניהו.
חוקים להרחיק את נתניהו, כאילו הממשלה, מה שמעניין אותה, זה להרחיק את נתניהו.
ודבר שני שמאוד מעניין אותי, זה מה יהיה ביום שבנט יסיים להיות ראש ממשלה. האם באותו רגע יישאר איזשהו אינטרס לימינה להישאר בקואליציה, או שלקראת החילופין מהאלה, אנחנו נראה התפרקות והליכה של בנט ושקד לכיוון הליכוד. זה בעיניי המבחן האמיתי, לא התקציב הקרוב כי הוא יעבור, הרוטציה. בנט מאוהב בתפקיד. אז רואים את זה בטלוויזיה, רואים את זה בכל רגע, הוא מאוהב בתפקיד. תחשוב, לצאת מלשכת ראש הממשלה ולהיות שר פנים. זה מה שכרגע מייעד לו ההסכם הקואליציוני, שקד דרך אגב, אז תרוויח יותר, כי תעבור להיות שרת משפטים. אני, קשה לי לראות את התסריט הזה, שבנט נשאר בממשלה שר פנים, אחר כך לעוד שנתיים.
טוב, לדעתי, לא, זה אלף, כאילו...
זאת נקודת השבר שאליה צריך להסתכל.
אוקיי, המקום שאתה מדבר עליו הוא מאוד משעמם, כאילו לחשוב עוד שנה וחכה,
מה יקרה.
לא, אני אומר
שוב... אני יודע שצריך להדפיס עיתונים כל יום,
לא, אז אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה.
לא להתרגש.
לא, אני לא מתרגש, אני אגיד לך, הסיפור מאוד מאוד פשוט. אני כן חושב שיש תוכנית מדינית על הפרק. אני כן חושב שהאמריקאים, ואני לא, אתה יודע, והערכות שלי עד עכשיו דווקא התבססו על איזשהו ידע, גם צדקתי, גם על דברים שנאמרו לפני, כבר לפני חודשיים, שלושה, היה ברור שאחרי התקציב, האמריקאים רוצים לפתוח את הקונסוליה בירושלים. לפיד נוסע עכשיו כדי לדחות את
פתיחת... זה החלטה של האמריקאים?
רגע, שנייה. נתתי לך לדבר, נכון?
קדימה.
אני אומר לך, אני חושב שיש פה שני, כמה אירועים גדולים שיכולים לשנות את המבנה של הקואליציה הזאת. אחד, תהליך מדיני שמתקדם. עכשיו, זה גם אם הוא לא מתקדם, גם אם הוא פועל מתחת לפני השטח, אתה יודע, כל היציאות האלה, כתבה, מי כתב את זה? טל שלב כתבה את זה השבת, שביבי אמר הרי לבנט, הוא אמר לו, אתה לא תהיה באמת ראש ממשלה, אתה תהיה כאילו המנהל הוועדה וכו'. אתה רואה, כל אנשים פותחים לעצמה מדיניות עצמאית. אז אחד, זה העניין המדיני, ושתיים, כמובן, כל העניין הביטחוני פה, מאוד מאוד תלוי על בלימה, גם ברצועת עזה, גם בצפון, גם התוכנית עכשיו של העברת הגז, שגם על זה צריך לדבר, שאנחנו כאילו, תודה לאל שעל שטייניץ ונתניהו שהוציאו את הגז מהאדמה, ככה תהיינו משלמים עכשיו על חשמל פי 500, אבל זה בקטנה. אני אומר, זה האירועים הגדולים, או אירוע ביטחוני, או אירוע מדיני, כל דבר כזה מערער את הממשלה. ובינתיים, אתה יודע, כל החיקוחים האחרים, נחמד, אתה יודע.
רק קטנה לקטנה שלך. כן. זה לא שהגז היה נשאר באדמה. הגז היה יוצא מהאדמה, כי תשובה רוצה כסף. הוא פשוט היה מרוויח קצת פחות.
אבל הייתה ועדת שישינסקי, אתה קצת מגזים. הרי מה היה הוויכוח? בוא, אתה יודע מה? פעם אחת עובדות. הנה, נותן לך את זה, כי אני הרי דנתי בזה עשרות פעמים. היה ויכוח על המחיר. למה מצמידים את מחיר הגז? האם למדד או למחיר הדלק? חברת החשמל, גברת פרקש, אורית פרקש כהן, היום שרה, הם עמדו על כך שצריך להצמיד את זה, נדמה לי, למדד ולא למחירים בחוץ לארץ וכולי. מה שהפך באותו רגע את זה ליותר יקר. אבל כמו שאנחנו רואים, זה לא משנה. בסוף, אם אתה מסתכל על מה שקורה היום באירופה, ברוסיה, בלבנון, שרוצים להביא את זה, אתה מבין, תודה לאל, שאף אחד לא יקשיב למשוגעים האלה שעמדו וצעקו שוט גז, שום שוט גז, הוציאו את הגז מהאדמה, וחוסכים לנו... מאות אחוזים בחשבון החשמל.
אף אחד מהמשוגעים האלה שאתה מכנה אותם לא רצה להשאיר את הגז באדמה. כולם רצו, רגע, אני. כולם רצו, הרי זה משתלם, הרי הגז באדמה גם לא משתלם לטייקונים. הם רצו שבמקום שהטייקונים ירוויחו מיליארדים, הם ירוויחו קצת פחות מהמיליארדים האלה.
ושהכסף
שמרוויחו,
אתה פשוט לא מדייק.
הדיון היה על מחיר.
אבל נכון, אבל אתה המדינה הציעה מספר. אתה לא מבין, המדינה באה והתעקשה ללכת על כיוון מסוים.
אבל הם טענו, אותם אנשים שהפגינו,
אחר כך טענו שזאת הייתה טעות.
הם טענו שהמחיר שמוצע הוא מחיר גבוה. די, עכשיו אני לא רוצה להיכנס לך פה
אבל, המחיר, אבל הנה התברר שהוא מחיר נמוך מאוד.
כשאתה אומר פה בשידור, רצו להשאיר את הגז באדמה, אף אחד לא רצה להשאיר את הגז באדמה,
את הצד, ואני אומר לך יותר מזה. אני זוכר את שלי יחימוביץ' אמרה שאם ההסכם הזה הולך, אתה רוצה...
זה היה מיקי חיימוביץ', זה לא היה שלי יחימוביץ'.
תבדוק לי את שלי יחימוביץ' על הגז שאמרה להשאיר את הגז באדמה.
לדעתי זאת הייתה מיקי, ואני אומר לך שוב, שבסוף הוויכוח היה על כמה הטייקונים ירוויחו, וברור היה שגם אם היו חותכים עוד בהכנסות שלהם, האינטרס שלהם היה להוציא את הגז מהאדמה.
ממשלת נתניהו היא הממשלה הראשונה שעשתה מהלך, מה שנקרא, רטרואקטיבי, ושינתה את התמלוגים על גז ודלק, שהיה, המחיר הזה, היה קבוע עוד משנת ה-50, שעוד לא האמינו שימצאו פה גז או נפט. בכל זאת שינו את זה. העלו את רמת התמלוגים. הוויכוח הגדול, בזמן הסכם הגז, היה בין היתר על מחיר החשמל. ומה שלי יחימוביץ' אמרה, הנה, אסף כאן מוציא לי. לא, שלי. עדיף שהגז בלוויתן יישאר בים, כי יש בתמר מספיק. אז אני אומר לך, ברוך השם, שאנשים עשו את מה שהיה צריך לעשות, ואנחנו למדים על זה עכשיו, וגם הכסף הזה יגיע וישרת את כולנו, ימין ושמאל, דתיים חילוניים, ערבים יהודים, נשים, גברים, וגם טרנסג'נדרים.
אבל יכול להיות שאם היה מאבק יותר עיקש, ואם הייתה ממשלה יותר קשובה...
אז היו עושים את זה...
לא, היה יותר כסף!
אני שואל אותך, אם היו מצמידים את זה למחיר הדלק והגז בעולם, אז עכשיו היית משלם הרבה יותר.
זה בסדר, אני לא מדבר איתך על ההצמדה, אני מדבר איתך על כל החבילה. גם על המחיר ההתחלתי.
אבל מה זה המחיר ההתחלתי?
על מחיר יחידה.
אבל
זה היה מאבק פה, והנה אתה בעצמך אומר שמדינת ישראל חזרה בה אחר כך ועשתה את החיים לטייקונים קשים יותר. אז ויכוח היה אם לעשות להם את החיים עוד יותר קשים, או להפך, לעשות להם את החיים קצת פחות קלים. אבל בוא נמשיך הלאה.
טוב.
יש לנו מילה להגיד על נטפליקס, על משחקי הדיונון.
רגע, שנייה, שנייה, אני רוצה להגיד, אני רוצה לקחת דברים שם זה, אבל קודם כל על שימון פרס, הבנתי שהבוקר גברת קולט אביטל, אמרה, היא מצטערת וכו'. למה? אני בדרך כלל לא אוהב לדבר על דברים, כי אני אדם מת, מת, מכבד את שימון פרס, תרם רבות במדינת ישראל, יש לי הרבה ויכוחים איתו, אבל אני לוקח, אתה יודע, אחרי שמת, אחרי מות קדושים אמור, אפילו שימון פרס, שהיה, אתה יודע, היה מטריף את דעתו של סבא שלי, זכרונו לברכה, אפילו הוא, אני רוצה לשמור על כבודו, כי הוא מת, הוא לא יכול לענות, גבייה לא יכולה לענות, שלד לא יכול לענות. אותו דבר היה נכון כמו שחשבתי גם על גנדי. והמשחק הזה שבאים מוצאים את הדברים אחרי מותו של אדם, לא המשחק. העניין הזה הוא מאוד 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 בעייתי. גם אם זה נורא מפתה לבוא, ואתה יודע, לבוא ולכל החבר'ה של העבודה ומרץ ולהגיד להם, אצל גנדי לא נכנסתם ישיבת זיכרון, בן אדם נרצח על ידי מחבל. והנה, עכשיו אתם מקבלים.
תשמע, העדויות על גנדי היו על אונס. אונס ברוטלי, ולא עדות אחת. אף אחד לא מאשים את שמעון פרס בדבר הזה, גם האשמות של קולט אביטל בכלל לא באותה סקאלה, אז נא להוציא את ההפרדה הזאת, בסדר? זה לא כל דבר אפשר פה להשוות, זה אחד. דרך אגב, הביקורת על גנדי הייתה גם בגלל האידיאולוגיה שלו. אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שצריך להגיד הכל, ויש אנשים שלא יכולים להגיד דבר על מי שתקף אותם, כי כשהוא חי הם מפחדים ממנו, או מפחדות ממנו, והם עושות את זה אחרי. ברור שכשאחרי שאדם נפטר, היכולת להוכיח יורדת, לכן גם תשומת הלב הציבורית היא בדרך כלל פחותה, ואתה יודע, גם הבן אדם שנפטר כבר לא נעשה לו נזק, כי הוא כבר לא איתנו, אז כבר גם אי אפשר באמת לפגוע בו.
בטח שאפשר לפגוע בו, בזיכרון.
הרי, לבן אדם שמת, לפחות על פי האמונה שלי, אתה לא יכול לפגוע בו. אתה יכול לפגוע בזיכרון של האנשים שחיים אחריו, אבל בבן אדם עצמו כבר אתה לא יכול לפגוע.
האם הוא יכול להגן על שמו? האם גנדי יכל היה להגן על שמו?
אבל הוא גם לא נפגע, הוא כבר מת.
האם שמעון פרס? לא.
הם אנשים מתים. הם אי אפשר לפגוע בהם יותר. בן אדם שמת,
שם טוב משמן טוב.
אבל זה השם שלו. השם שלו הולך.
יריב, תבין, בכל מה שקשור בתפיסות אנושיות, בתפיסות אידיאולוגיות, בתפיסות, אז אנחנו, אתה יודע, אנשים חלוקים. בעיניך, כשאדם מת, וזה לא נורא אם נחרבן לו על הראש.
לא, רגע, רגע.
סליחה.
אתה פוגע.
זה מה שאתה אומר.
לא, שנייה.
רגע, אתה דיברת, אתה לא רוצה לתת לי לענות.
אבל אני מסביר לך. אתה פוגע באנשים שזוכרים אותו, במשפחה שלו, בקרובים לו, בדורות הבאים, בציבור הרחב.
אתה מוקר במקום שלו בהיסטוריה. מה יזכרו בהיסטוריה?
אבל בוא אני אגיד לך משהו.
שמעון פרס, דימונה או שמעון פרס, מנסה להצמיד את קולט אביטל לקיר. הרי אני מכיר את התקשורת ומה יקרה. אולי המזל של שמעון פרס, שמעון פרס,
אתה מנסה להפוך את שמעון פרס לבני סלע, זה לא יעבוד לך.
לא, אני ממש לא ניסיתי.
לא, זה לא יעבוד לך.
אני באתי ואמרתי, אתה יודע מה, אתה כזה, אתה
לא,
כי אני התחלתי מזה, שזה לא הגון בעיניי, לבוא אל אנשים מתים, ולהאשים אותם בהאשמות שהם לא יכולים להגן עליהם.
אז אני אומר לך.
אז אתה בא ואומר לי, גנדי כן, למה הוא ימני, והוא אנס כנראה.
לא, כי אני אומר לך
ש... רגע. ואם עכשיו תבוא מישהו שימון פרס ותגיד את זה.
שתבוא, אני בעד שיבואו כולם, ושנשמע את הכל. העיקר שרק יהיה אפשר להוכיח.
אבל הם לא יכולים להגן על עצמו.
רגע, הוא לא צריך להגן על עצמו כי הוא מת. מי שצריך להגן על עצמו, על עצמם, ואז הם יכולים לשאול שאלות, האם העדויות האלה אמינות, האם יש להם ביסוס, ועוד כהנה וכהנה שאלות כמו ששאלו בכל דבר. אני רק אומר למתלוננות, מצד אחד, שבן אדם מת, אז אתם כבר לא יכולות להכאיב למי שתקף אותך, אתה יכול להכאיב למשפחה שלו, אתה יכול לפגוע בזיכרון שלו,
ולשמוע טוב, ולזיכרון ההיסטורי שלו.
לזיכרון ההיסטורי, אבל לא לבן אדם, כי הבן אדם כבר מת, זה אחד, ושתיים, יש הרבה מתלוננות שלא יכולות לעשות את זה בעודו של התוקף בחיים, כי ככה, כי מפחדות כי הן לא רוצות להיות במעמד הזה, ואי אפשר לשפוט אותן. אני אומר שכולם ידברו, שכולם יוציאו, רק שינסו להביא גם הוכחות וראיות תומכות לדברים שהם אומרים. מה לעשות? והרל, תראה לי בן אדם שמת שאפשר לפגוע בו אחרי שהוא מת. אתה פוגע במי שזוכר אותו, אתה לא פוגע בו.
טוב, אז אני אומר לך, שאלת אם אתה פוגע בו לא היא סמנטית. כלומר, ברור שאדם מת, הוא מת. אבל אדם, בסופו של דבר, הוא גם הזיכרון של מעשיו. אדם הוא זיכרון של מעשיו ההיסטוריים וכו', לטובת מדינת ישראל, לא לטובת מדינת ישראל וכו'. נדמה לי שלמר פרס אין אפשרות לענות על הסיפור, גם לא עם גברת קולט אביטל וגם לא עם אחרות. כנ"ל גם גנדי לא יכל להגיד מה היה שם או מה לא היה שם וכו'. אתה מייצר מצב שזה במעמד צד אחד. המעמד השני זה בר מינן. בר מינן, אלא אם כן תעשה לו סיאנס ואני לא מאמין בזה, לא יכול לדבר, לא יכול להגן על שמו. זה הדבר. אז אני בא ואומר, אני רק מה שכן, זה בוודאות אני אומר, רמת הצביעות פה, שוב, אני לא עושה פה וואטאבוטיזם בגלל וואטאבוטיזם, כי אני כן חושב שזה דבר חשוב. התפקיד שלי זה לבוא ולהראות, תראו באיזה מהירות, לקחתם את הגרסה על גנדי, והפכתם אותה לגרסה, כאילו, לגרסת בטון, ולפיה גם אפשר להחרים את הישיבה לזכרו, ובואו נראה מה יקרה פה.
אתה עושה דבר מכוער, שאתה בכלל משווה. כי אף אחת לא קמה, ואמרה ששימון פרס, חלילה, אני אפילו רוצה להשתמש במילה הזאת.
מאז פרסום הרעיון עם קולט אביטל, כותבת חניקים, העיתונאית חניקים, פנו אליי עוד ועוד נשים שסיפרו לי שעברו הטרדות מיניות, חלקן קשות וסדרתיות משימון פרס, והיא מציינת שמות של נשים, אני לא, הם אישרו את לא, יש פה שמות וזה, היא משמיעה שמות של עיתונאית ושל אומנית אחת וכולי. אני, עוד פעם, זה הפתח, עכשיו אתה כבר לא יודע לאן אתה הולך, ואתה לא יודע אם בן אדם, שוב, כמובן שאני מאמין למתלוננות, אני לא חושב שחוויה
דרך אגב, הסובייקטיבית שלהם,
למה?
כי גם בן אדם שהזיכרון של מה שהוא משאיר פה אחריו, חשוב לו, שיקח בחשבון, זה כשהשום מתנהל ביום יום.
אני שואל לך, על פופר שמעת, קארל פופר שמעת?
לא.
לא שמעת על קארל פופר, הוא אחד הפילוסופים הכי חשובים של המדע, יהודי אגב, לא ציוני, כתב את הספר כמובן הכי טוב כאילו על החברה החופשית ואויביה, שאחר כך סורוס שמרגיש את עצמו תלמידו כתב, כמה מסוכן טוטליטאות וכו'. אבל אני מזכיר אותו בגלל דבר אחר, לקארל פופר יש את אנחנו נוהגים, ככה נוהגים לומר, שאיך אנחנו בוחנים תיאוריה מדעית את האמיתות שלה, שאפשר לנסות להפריך אותה. תיאוריה שאי אפשר להפריך אותה, היא לא תיאוריה מדעית, היא תיאוריה דתית. אבל תיאוריה מדעית, אתה חייב לנסות, ואפשר לנסות להפריך אותה, ועד שאתה מפריך את הווז כמה תיאוריה מדעית אחרת. ככה זה עובד בוא נגיד את זה, בקליפת אגוז. כנ"ל גם כן לגבי האדם שמואשם. כל הרעיון הוא, שאם אתה מאשים אותי במשהו, אני יכול להגן על עצמי, אני יכול לחקור, אני יכול להביא ראיות אחרות, אבל אדם מת, וגם לא משפחתו, לא יכולים לדעת מה היה שם בחדר, ולא יכולים להביא את הגרסה שלו. וזה מייצר בעיה. עכשיו שנייה, עכשיו לפני שאנחנו רוצים לדבר עם חבר הכנסת גלעד קריב, יושב ראש ועדת חוק ומשפט, בעצם אני מתכתב עם משהו שקשור בסיפור שמעון פרס, אבל בימינו אלו, בעיניי הרבה יותר חמור מהטענות כלפי שמעון פרס, היום השר המודיעין, אלעזר שטרן, המועמד ליושב ראש הסוכנות היהודית, מתראיין אצל גולן יוכפז וענת דודו, ובוא נשמע מה הוא אומר.
היית ראש אכ"א, משהו תקופה ארוכה בצבא. קיבלת לידיך מכתבים אנונימיים מהסוג הזה?
כן, קיבלתי.
ומה עשית איתם?
המגרסה עבדה. מהר מאוד.
אתה רציני? מה זאת אומרת, אם מגיעה תלונה אנונימית על הטרדה מינית, תקיפה מינית, תשובה היא כן, אני גורס את המסמך.
כן.
ועשית את זה בעבר?
כן.
עם תלונות של בנות?
אני לא זוכר כרגע בדיוק עם תלונות של בנות, אני כבר אמרתי לכם, אני עודדתי בנות, חיילות, מפקדות להתלונן.
אתה מבין כמה זה קשה להתלונן?
אני, סליחה, הלוואי והייתי יכול לאפשר שכל אחד יכתוב מכתב אנונימי, אבל אני חושב שהנזק, גם אם מדי פעם יהיה יתרונות למכתבים אנונימיים, הנזק התרבותי הוא הרבה יותר גדול מאשר הרווחים פה ושם.
טוב, עכשיו אני יכול להבין את התפיסה שלו נגד תלונות אנונימיות. נדמה לי גם המפכ"ל לשעבר אלשיך אמר את זה וחטף בראש, זה היה בתקופה שהוא היה, לא היה אנטי-ביבי, חטף בראש על זה, על האמירה הזאת.
כי גם היה הרבה מאוד סיפורים במשטרה,
כן, וגם
יחסי מרות, אנחנו זוכרים שזה היה ממש...
עדיין מתאמרים בצדיק, עד רגע זה, צדיק, אגב, תשימו לב, עד עכשיו אין כתב אישום נגד גל הירש, אנחנו מדברים מ-2015, אנחנו מדברים 6 שנים שמושכים את הבן
טוב,
אדם.
טוב רגע, בואו נשאר ממוקדים.
רגע, לא, זה כל כך מעצבן אותי, אז אני מסביר לך פה אני לא מצליח להבין, אתה ראש אכ"א, חיילות שצריכות להתלונן נגיד על אלוף או תת אלוף, אתה מצפה שאתה בעצמך אמרת, זה האנשים הכי חזקים מבחינתם בעולם, נראה לי דברים שלא צריכים להאמר, ועוד יותר, מעניין אותי מה חושבים בארצות הברית, האנשים, הגוף הבחירה האמריקאי, על הדברים האלה, כי באמריקה, לדעתי, זה עוד יותר פחות.
אני אגיד לך, אני בעד הדלפות, אני בעד מכתבים אנונימיים, אני חושב שזה דברים נכונים, כי זה מאפשר לחשוף את מה שקורה.
אנחנו נדבר על זה עוד הלאה, אבל בוא נעלה את בוא נשמע את דעתו של חבר הכנסת גלעד קריב, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, מטעם מפלגת העבודה. שלום אדוני.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
טוב,
תגובתך על דברי השר שטרן.
אני אגיב לעצם העניין, אני לא שמעתי לא את הרעיון, לא דיברתי מאז עם גם חבר הכנסת שטרן, אני אומר מאוד בקצרה, כל תלונה, גם אם היא אנונימית, צריכה להיבדק. מקובל עליי שיש הבדל בדרך הטיפול בין תלונה אנונימית לבין תלונה שאתה יכול לברר עם אדם ספציפי, אבל אין ספק שבייחוד בתחום ההטרדות המיניות, והתאמרות במקומות עבודה או במקומות בעלי אופי דומה, כל תלונה, כולל תלונה אנונימית, חייבת להיבדק.
גם בתחום השחיתות דרך אגב. יש בוודא, אנשים שנמצאים בוודא, במערכות, רואים דברים.
כל מקום שיש יחסי מרות, אי אפשר לשים כן. בצד תלונות אנונימיות.
אוקיי, עמדה. אני גם חייב לומר שקשה לי עם תלונות אנונימיות, כי הרבה פעמים זה גם מהווה חיסול חשבונות, אבל צריך למצוא את האיזון.
נכון, לכן צריך למצוא את הבאלנס.
ולא לשלוח אותם למגרסה. בעיניי, האמירה הזאת היא אמירה לדעתי טעות וגסה. טוב, חבר הכנסת גלעד קריב, אתה יושב ראש ועדת חוקה, ואנחנו מתקרבים לחוקי גדעון סער לגבי נתניהו, ואנחנו כמובן רוצים לעסוק בחוק, הצעת החוק לפי הנאשם בפלילים לא יוכל להרכיב ממשלה. צריך לומר שבזמנו, ב-2001, שנחקק חוק יסוד הממשלה, במיוחד הפסעיף שבו רק הסטנציה האחרונה יכולה להרשיע חוק ראש ממשלה ואז הוא צריך להתפטר, נבע מתוך החשש שבאמת הסמכות תהיה בידי פקידות מקצועית, פקידות משפטית. אתה לא חושש לזה, אדוני?
א', אני חושש. ואני חושב שהחשש הזה צריך לעמוד לנגד עינינו כשנדון בחוק. אבל העובדה שיש חשש לא צריכה למנוע מאיתנו לעשות מעשי חקיקה שמתמודדים עם חששות אחרים. וכנגד החשש הזה שצריך לתת לו מענה, יש גם חשש נגדי שבסופו של דבר נאשמים בפלילים יוכלו לנצל כוח שלטוני על מנת לעכב תהליכי חקירה או העמדה לדין. ולכן כשהחוק יעבור קריאה ראשונה הוא יגיע לוועדת החוקה. ואנחנו נדון בפרטי החוק. אני, אחד הרעיונות למשל שעלו בשיח הציבורי הוא לבצע הבחנה כאן בין השאלה האם ניתן להטיל על נאשם בפלילים את משימת הרכבת הממשלה, להבדיל מהשאלה האם במהלך כהונה אדם צריך להיפרד מתפקידו כראש ממשלה ברגע שמוגש כנגדו כתב אישום. אלה הדברים שאנחנו נעסוק בהם. אבל העיקרון הוא שאם אדם לא יכול להיות ראש עיר במדינת ישראל, ואם אדם לא יכול להיות שר, אז הוא גם לא יכול להיות ראש ממשלה, ובהקשר הזה אני אזכיר משהו.
אגב, השר, רגע, השר, אבל שנייה, אני רוצה לומר לך משהו, גילד, אתה כאילו, הרי אתה מתעמם, למה אתה מתעמם? כי ברור לך שלפחות בשתי מערכות הבחירות האחרונות, האנשים שבחרו עבור נתניהו, אני למשל, ידענו על מה מדובר, ואנחנו בכל זאת רצינו לבחור בו, כי לדעתנו, כן, לדעתנו נעשה פה מעשה תפירה היום ונורא. שאתה יכול להגיד, אתם מדברים שטויות וכולי, אבל זכותנו להחזיק בזה, ויש לנו, אתה יודע, את ההוכחות שלנו, את התפיסה שלנו. כל הרעיון הוא, וזה ממש מתחבר לדברים ששר המשפטים דאז יוסי לפיד, שר ממונה על ידי ראש ממשלה, ראש ממשלה נבחר על ידי העם.
האנשים... אז קודם כל אני רוצה להזכיר עוד פעם, תראו, כן. במדינת ישראל, נכון שבמערכות הבחירות האחרונות, הדיון היה דיון מאוד מאוד פרסונלי, אבל בואו לא נטשטש עובדות יסוד. במדינת ישראל אין היום בחירה ישירה לראשות ממשלה, אנחנו בוחרים במפלגות, ועוד במצב הפוליטי בישראל, וזה גם יימשך עוד הרבה שנים, מפלגות צריכות להקים קואליציה. אנחנו לא הולכים לקלפי ומכניסים את הפתק עם שמו של ראש הממשלה. עכשיו, אני לא מתעלם ממה שאתה אומר.
אתה ממש, אני משתגע ממך, אתה בא ואומר, באמת, אני אומר לך, אמיתי, אני מאוכזב. אתה שאתה בא ואומר, אתה נלחם את מלחמתה של היהדות הרפורמית בישראל ולנציגות וכו', ואתה עומד על שלך, אתה עושה בזה מלחמה, ועכשיו אתה בא ואומר לי, שמע, הרי, אתה אומר לי עכשיו, שמע, הרי, מתוק, אתה טועה, אתה רוצה להצביע לביבי, אני לא נותן לך להצביע לביבי. למה?
כן. אני רוצה לשאול אותך.
כן.
א', אני מבין מדבריך שאתה בעד לחזור לשיטה של הבחירה הישירה לראשות ממשלה.
לא, אני חושב, אני חושב...
אם התיאוריה שלך היא נכונה, אז בוא נלך...
לא, אתה בורח לי, אבל יש דברים שהם מעבר לפורמליסטיקה, למה? אני אסביר לך, כי כל שיטת הבחירות הישראליות היא, הרי צריך כמובן להזכיר פה את הספר של עמית סגל על הפוליטיקה הישראלית, ואז נבין איך נבחרה השיטה לכאן, שהיא שיטה עם מישמש בין כמה שיטות.
עכשיו,
אבל מה זה משנה, אבל אתה מדבר, אבל זה כאילו אתה בא ואומר לי, בוא נדבר, אבל אנשים שהצביעו, אתה חלוק עליי שאנשים שהצביעו לליכוד הצביעו בגלל ביבי?
רגע, אני בכלל לא חלוק עליך.
אוקיי.
אבל אני אתן לך עוד דוגמה, בסדר?
כן.
בזמנו, אם אני לא טועה, ואתה בטח בקיא ממני לפרטים, היו אלה חברי כנסת של הליכוד שתרחו מאוד על העניין של צינון של אנשי צבא לפני כניסתם לפוליטיקה. אז אני יכול לומר את אותו דבר. אני יכול לבוא ולומר, למה לא לאפשר לציבור לומר את דברו? למה בכלל שיהיה צינון לראשי מערכת הביטחון?
למה פוסלים מפלגות במדינת ישראל? למה
פוסלים בגלל חוקי המדינה?
אם ראש הממשלה, גם זה חוק,
וגם לא פוסלים, וגם בית המשפט מדבר שטויות, כי בית המשפט העליון, שנייה, אני עונה ליריב, בית המשפט העליון מנסה כמה שיותר להימנע,
בוודאי כמה שהם, גם כאן רוצים להימנע, זה רק אחרי הגשת כתב אישום, לא בחקירה.
דוגמה, חכה רגע, תקשיב, בוא נאמר, נשים דברים על דיוקם.
כן.
בחלק גדול מהמקרים, אלה היו אנשי הליכוד שקידמו את הרעיון של צינון אנשי צבא. מכיוון שרוב אנשי הביטחון, מספרית, בסדר, נטו ללכת למפלגות מרכז ושמאל. אז את אותו דבר אפשר לומר, אתם פוגעים בדמוקרטיה, ואז מסתבר שגם בדמוקרטיה וגם בבחירות, אתה קובע כל מיני דברים שמעצבים את השיטה, והקביעה הזאת נעשית על ידי הכנסת, שהיא הריבון, והיא נבחרת על ידי אזרחי מדינת כן. ישראל. ולכן, יהיה פה דיון מאוד מאוד רציני לגבי תחולה רטרואקטיבית. אני דווקא שמעתי את שר המשפטים טוען שצריך לדון בכובד ראש בשאלה הרטרואקטיבית. שמעתי מסביבתו גורמים שאומרים בתקשורת, אם עכשיו בתוך כהונת הכנסת הזו מציעים את המועמדות של נתניהו באימון קונסטרוקטיבי, זה דבר אחד, בבחירות חדשות
לכנסת. לא, לא, זה תירוץ.
זה תירוץ, אני אפילו אומר מהפוזיציה שלי,
זה תירוץ. פחות תגידו שאתם רוצים לסכל את נתניהו, כי הוא האיום היחידי.
אני רוצה לעזור
לסיכול. בין אדם בלי מנדט. נתניהו הרבה דברים, חוץ מאיום.
הוא כן איום, הוא כן איום. עם כל הכבוד, גלעד קריב, המפלגה שלך הביאה 7 מנדטים, המפלגה של נתניהו 30 מנדטים. אז אתה, אני... כי אנשים...
אם המפלגה חשובה,
גלעד, אתם מוכיחים שאין לכם שום כבוד לרעיון הדמוקרטי הבסיסי.
אני רוצה לשאול אותך עובדתית, גלעד, אתה מדבר עם גדעון סער, כי יש תחושה ש...
יש לי שיחה מתמדת עם...
אז מתי החוק הזה?
רגע, רגע, אבל תן להשלים. דווקא באמת, בעניין שני החוקים הללו, תן דיברנו, אני מניח שנדבר, שהוא יניח אותם. אני דבר אחד יכול לומר אצלכם, זאת תהיה חקיקה לא מהירה, רצינית, אנחנו מודעים למורכבות של החקיקה הזאת, לא יהיו פה מחטפים.
מה זה? למה
לא יהיו מחטפים.
אוקיי.
יגיע לוועדת החוקה, לא כל חוק שמגיע בדרך מסוימת צריך לצאת בדיוק באותה דרך.
גלעד, אתה מדבר החוקה. בשקט ובסבלנות, אני רוצה להשמיע לך דברים שאמר שר המשפטים, טומי לפיד, אביו של שר החוץ וראש הממשלה החליפי, בזמן חקיקת החוק, בוא נשמע.
בלי כפיים ובר לבב ומעל כל חשד, אלא יועץ משפטי מאוד פוליטי, מתמנה על ידי ממשלה וראש ממשלה, ואז מה קורה? מתחלפת הממשלה, יש בחירות, נופלת הממשלה, נופל ראש הממשלה, ועוד נבחרת ממשלה בדיוק הפוכה, אבל יש יועץ משפטי שנשאר מהשלטון הקודם, ואתה משאיר בידיו את הזכות לפטר את הממשלה. חברי הכנסת, איך אתה עושה דבר כזה? האם הדמוקרטיה לא יקרה לך?
האם הדמוקרטיה לא יקרה לך, גלעד?
הדמוקרטיה מאוד יקרה לי. אם אני לא טועה, עוד פעם, אתה בקיא יותר בהיסטוריוגרפיה הפוליטית. אם אני לא טועה, אז... ראש הממשלה לשעבר נתניהו דרש מראש הממשלה אולמרט להתפטר בגלל שהוגש נגדו כתב אישום. אני חושב שכל נציגי הליכוד אז...
אולמרט לא חייב להתפטר. אולמרט התפטר בגלל ציפי לבני, לא בגלל נתניהו.
אנחנו מדברים, מה בחרת להשמיע איתו מלפיד? אני מציע שתבדוק בארכיון מה אמר באותה הזדמנות בנימין נתניהו.
בהזדמנות הזאת הוא לא היה פה.
אני גם אגיד ענייני.
אני אגיד לך, אבל מה זה
משנה? תומי לפיד טעה. במקרה הזה תומי לפיד טעה, כי זו לא החלטה של בן אדם אחד. הגשת כתב אישום איננה החלטה של בן אדם אחד.
חביבי, הגשת כתב אישום, כשהפרקליטה הבכירה, במיוחד אחרי העדות, אתה מדבר.
אבל יש גם משטרה בדרך, יש פרקליטות, יש בית משפט עליון שמפקח על הדברים.
אני מציע שתפסלו את האפשרות של מצביע ימין להצביע, וזה הכי טוב. תגידו לנו לא ללכת להצביע, ותמיד תזכור.
אני מציע שנתניהו לא ייקח מתנות מאלי הון, למשל. אתה יודע, הצעה חזרה כזאת.
אני חושב שקודם כל צריך אדם להיות מורשע כדי להחליט שהוא עבריין.
אבל אין עוררין על כך שהוא לקח מתנות, נכון?
המדינה הדמוקרטית
חזקת החפות המתנות, אז לא היה משפט.
סליחה,
ברשותכם.
כן, ידידי. כן.
א', היה ראוי שבנימין נתניהו יבצע את ה... או יישם את השיעור שכנראה חברו הצעיר ממנו בהרבה שנים, קנצלר אוסטריה, הבין בצורה אינטואיטיבית. כאשר יש נגדך האשמות כבדים, ושם רק חקירה, פה זה כבר כתבי אישום,
אבל אתה לא מדייק, אדון קורץ התפטר בגלל שהממשלה שלו, בגלל שהמפלגה שלו אמרה, הממשלה נופלת, או שאתה עוזב, או שאתה לא עוזב.
זה הבעיה בסטנדרטים השונים כנראה.
כן, כמו בסטנדרט השנוי, שאילן ישוע מציע לתמורת כספי מפלגות של בנט.
אתה העלית אותי להתראיין בצדק על שני חוקים שהם חשובים.
אבל אני הבנתי, אתם הולכים להעביר אותם. תודה רבה, אני הפסקתי, אני מודיע לך, שאם זה יקרה, אני אקרא מכאן לאנשים להפסיק להצביע לכנסת.
אל תצביר. תגיד, אראל, אם מחר כל המדינה רוצה...
לא להצביע. חביבי, אין דמוקרטיה במדינת ישראל.
נסתדר גם בלי זה.
גדעון סער עם אפס מנדטים, וגם יכול להיות לא יקשיבו לי. יש לי יותר קהל מאשר לך עם הרפורמים שלך בארץ.
אראל, א', אני מאחל לקהל שלך להקשיב לך ולא להצביע.
אני בטוח שיש לנו יותר קהל.
אני רק רוצה להזכיר לשניכם שכשיש ראש ממשלה עם כתב אישום, אז כל המערכת בתרללת, כי מה שמעניין אותו זה מי יהיה היועץ המשפטי לממשלה, ומי יוציא אותו מהעניין הזה, ואי אפשר לנהל מדינה תחת כתב אישום, זה פשוט לא עובד.
אבל גם אי אפשר לאפשר, תראה, דווקא אני חושב שדווקא עבד יפה מאוד, הם נהנים, כן, בוודאי.
מכיוון שאני רואה שאתם מסתדרים בלעדיי, זה בסדר גמור, הדיון חשוב, אני רק אומר משפט סיום. מסתבר שאני למשל מעריך את מפלגות הימין יותר ממך, כי אני חושב שלמפלגות הימין יש רעיונות מסדרים גדולים וחשובים, ואנשים שמתאימים לכהן כראש ממשלה, ולא רק אדם אחד, אבל בסדר.
אתה יכול, אתה יכול, אתה יכול.
ונראה אם הימין יקשיב לך,
גלעד, בסדר גמור. אז מה שאתה אומר, תמיד תהיה אפשרות לפקיד, במדינה, פקיד, ליועץ משפטי לממשלה.
ודאי,
ותמיד, ולמפלגות אופוזיציה, מפלגות המתנגדות לאדם אחר, לפסול את מועמדותו, אז זה נהדר, זה בדיוק, אני מציע לך לחזור לאתונה העתיקה, לקרוא מה זה אוסטרקסיזם, איך ביצעו, אני לא מעניין אותי בבנימין נתניהו כרגע, אני מדבר על העניין העקרוני, גלעד קריב, תראה, זה שאתה בא, אתה מביא לי, אתה נותן לי טיעונים מסוג הטיעונים הפרסונליים. ביבי אמר ככה, אני יכול לבוא ולומר לך.
אני פרסונלי?
כן, כי אתה אומר לי בוא תקשיב לנתניהו.
לא, אני הבאתי תומי לפיד,
כי הוא הביא, כי תומי לפיד מדבר בשנת 2001 בזמן שחוקק החוק. זה בדיוק הסיבה, זה הרציונל של תומי לפיד. למה החוק הזה קיים?
אראל, יש לי שאלה. איך ראש ממשלה שיש נגדו כתב אישום?
טוב, יאללה, בסדר, תודה רבה. תודה רבה, חברים טובים לכם.
איך ראש ממשלה שיש נגדו כתב אישום יכול למנות יועץ משפטי לממשלה, תסביר.
הוא לא ממנה אותו.
בוודאי שכן.
הוא מנוע מלמנה אותו.
הוא לא מנוע.
בוודאי שכן. הוא קיבל, הוא לא יכול, המינוי הזה הוא מינוי של הממשלה.
בסדר, הממשלה זה ראש הממשלה, בוא.
יש ועדת איתור.
מי שלא רואה, אני שם לך את האצבעות מתחת לעיניים.
אתה יכול לשים לי, אתה יודע למה.
כי זה ישראבלוף. ראש ממשלה ממנה.
ישראבלוף, תראה, ריב אופנהיימר. אני כאילו בא לפה, אני סובל היום.
למה אתה סובל?
אני אגיד לך למה אני
סובל. עכשיו העלבת.
אני אגיד לך למה אני סובל. באמת, אין לך טיפת יושרה אינטלקטואלית.
סליחה?
אני אסביר לך.
כן.
אתה היית יכול לבוא להגיד לי, תשמע, יושב ראש ממשלה, ככה, ראש ממשלה נוסע לאמריקה לעשות, לחתום על הסכם שלום עם מדינות המפרץ, נכון? באותו יום, הפרקליטות מגישה נגדו כתב אישום. כתב אישום שהיא תתקן אחר כך פעמיים, כולה היה מתוקן. יתרה מזאת, אני מזכיר לכם, אני אגיד לך...
מה זה חשוב אם זה נעשה באותו יום?
כי אתה בא ואומר לי...
מה זה שייך? אז הם עשו את זה אתמול.
כי אתה בא ואומר לי, תראה, הטענה שלך, מה אתה רוצה? התקבל על ידי כולם, כתב אישום וכו'.
שימוע, יועץ משפטי, צוות מקצועי, שנים של דיונים, משטרה.
בעיניך זה היה נכון, בשימוע. ובפרט הדברים שאנחנו למדים, שהפרקליטה אחראית, על כל התיק הזה, נוסעת לספארי באפריקה.
אני חושב שעדיף שהיא הייתה שם, אבל רגע, שימוע הרי נעשה ברובו בכתב. הדברים האלה זה לא עכשיו פה איזה ריאליטי.
שלא העבירו חומרים לפקליטים, שהם הגילו אותו בטעות. חומרים מאוד מאוד עקרונים.
בשביל זה מתנהל משפט. נראה בסוף אם הוא יוצא.
אבל אין לך אפילו מילת ביקורת.
בוודאי שיש לי מילות ביקורת, אבל זה לא מצדיק את העובדה שראש ממשלה יכול להמשיך לכהן.
אתם יודעים מה אתם עושים? אני מסתכל על המערכת, אתה גורם לי, באמת, אני ציפיתי, אז אתה יודע מה, בוא נראה, הנה אני מדבר עם הבן אדם הבא שבכלל הוא קובע.
אם עד עכשיו היה לך...
אם עד עכשיו, כן. איתך עוד זה,
שלום. אני זה החימום.
שלום, הנה, ואין אף אחד על הקו, אין הפתעות, זה רק אני ואתה, ברוך יקרא חדשות 13, אהלן.
אהלן, חברים, אני, אתה סובל, אתה הגעת היום, אתה סובל, ועכשיו אתה מעלה אותי, מה זה, אתה מתוכנית?
אל תדאג, ברוכי, זה לא עד כדי כך, אל תחזיק מה, זה לא ברמה שאני אסבול עד כדי כך, אבל אני כן רוצה להבין איתך, אני רוצה להבין.
אחריך דרך אגב ליד סמל תבוא לי לדבר.
הלוואי ואתה מסכימה לדבר, איך היא אמרה על הגלינץ' ברמלה? לינץ', מי ישמע?
נדבר על זה אחרי זה, כן.
ברוכי, בוא תן לנו, אתה יודע, תעמלק לי, תקצר, אתה יודע, את המאמר שלך בוואלה, למה אתה חושב שהעדות של אילן ישוע הייתה עדות מוצלחת מבחינת הפרקליטות?
לא, אתה יודע, זה גם כזה, לא, זה לא משקט, קודם כל לא הופיע המשפט הזה עדות מוצלחת מבחינת הפרקליטות. אני התייחסתי, תראה, היה פה 25 דיונים של חקירה נגדית, עם עורכי דין מיומנים, מנוסים, טובים, שעשו את עבודתם מצוין. כל מה שניסיתי זה לבוא ולבדוק בעצם, כשאתה עושה 25, אתה עושה בכלל חקירה נגדית, כן. ודאי חקירה נגדית כזאת ארוכה, אתה מנסה בסופו של דבר לקעקע את העדות של העד. עכשיו, מה ניסיתי לכתוב אמר? דבר נורא פשוט. הפרקליטות העלתה את אילן ישוע על דוכן העדים לצורך דבר אחד מרכזי. יש לו נכס. הנכס של אילן ישוע, אגב, מלכתחילה לא היה אמור להפליל את נתניהו בשום צורה, לא היה לו שום מגע עם נתניהו, כל מה שהוא היה אמור לתת את העדות על אלוביץ'. ויש לו נכס אחד חזק. הנכס הגדול שלו זה המסרונים והקלטות של השיחות. עכשיו, כשאתה מנהל משפט פלילי, ואתה יודע את זה היטב, בין לשני סנגורים, שאתה מנהל משפט פלילי, כן, ואתה רוצה להראות את את הראיות, אתה צריך להביא עד שיביא אותם. ישוע הוא זה שהקליט את הראיות. עכשיו, כל מה שנאמר בפרשנות וכו' וכו', זה בונוס. בסוף המסמך הוא הראיות וההקלטות. והם מוכיחים בצורה מאוד ברורה ומאוד חזקה את ההנחתות מכיוון אלוביץ' אליו.
אלא מה? בסדר. אוקיי, שנייה, אפשר כאילו, אתה יודע.
עכשיו, רגע, רק שכחת, מה שכתבתי במאמר, רגע, משפט רון, ואז אני שומע אותך, אז מה שכתבתי במאמר, זה שכל החקירה הנגדית הלכה לכיוונים שלא רלוונטיים לדבר הספציפי הזה, שהפרקליטות רצתה לעשות.
אלא מה?
לא שהיה להם הישגים.
שנייה.
היה להם הישגים, אבל לא בדבר הזה.
שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, בעיניי, יש שתי אמירות מאוד מאוד משמעותיות של אותו שופט במשפט, שופט ברעם. אחד, בנוגע לחומר שלא הועבר, בוא, אני אשאל אותך, לדעתך החומר לא הועבר לפרקליטים, החומר הנוסף, בטעות או בזדון? רק להבין את עמדתך.
א', בוודאי, בטעות, ואני אגיד לך יותר מזה, הדעה שלי יותר קיצונית.
לא היה צריך להעביר, גם אני חושב כמוך.
זה לא היה צריך את זה, לדעתי.
אתה לא צריך את כל אלפי מסרונים שנהיה ישוע.
חברים. אם אנחנו רוצים לנהל דיון, שבו אתם תבין, אז זה לא יעבוד. אני אומר לך שני דברים. השופט משה ברם קובע לפרקליטות, בגלל העניין של שינוי התזה, כי אני מכיר, אתה יודע, ברוכי, אתה יודע שאני קורא את זה ולומד את זה כמו תלמיד, אתה יודע, כמו גמרא. אז הוא אומר להם, לא בדקתם קווי...
רק הוא היה תלמיד, תדע, יריב, הוא היה תלמיד המצטיין בכיתה בגמרא.
הוא אמר, לא היה, תודה, ברוכי.
לא הפתעת.
לא היה, אומר השופט, לא בדקתם קווי הגנה. למה התכוון השופט משה ברם? הוא התכוון שיבואו הסנגורים של נתניהו, והוכיחו שההתנהלות בוואלה, לא רק קשור לאלוביץ', התנהלות של ברדק אחד גדול, כמו אותו סיפור עם בנט, ב-2015, והבנרים, והרצוג, וכו' וכו'. זה אחד. שתיים, שאתה לא יכול להכחיש את זה, כי אתה גם כן מסקר משפט פלילי הרבה שנים, ששופט אומר לעד, תשמע, תסמן לי מתי זה שקר, מתי זה אמת, זה פגיעה קשה באמינותו של העד, אלא אם כן אתה בא ואומר לי, השופט יתעלם, זה נקודתי. אתה לא יכול להתעלם מזה, ברוכי.
לא, אני לא מתעלם, אבל תקשיב, מתי הוא אמר, בוא נשים את הדברים, כן. רגע. באמת כמו שאתה אמרת, עורכי הדין של נתניהו ושל אלוביץ' רצו לבוא ולהראות, הנה זה קורה בעוד מקומות, זה נכון, זה נכון, הם ניסו להראות את זה, זה לא רלוונטי לליפת העדות של ישוע, ישוע לא אמור להיות אחראי לדברים אחרים, הוא כמובן שהוא התמודד עם זה, כי הוא היה צריך להתגונן, כי האשימו אותו בכל מיני דברים, עכשיו הוא באמת כותב לעצמו, הוא באמת פליזה, הוא באמת רוצה לרצות את כולם, הוא באמת קשוב. עכשיו, כל הדוגמאות
הזה... לא, אבל יש לו רווח כלכלי מחלק מהדברים האלה. ידידי ברוכי היקר.
רגע, הוא עוזר לגבי, הוא עוזר לבוז'י, הוא עוזר לכל האנשים האלה. כל אחד שמתקשר אליו, הוא אומר לו את המחמרות הכי גדולות בעולם. אבל הוא עושה את זה, הוא עושה את זה על דעת עצמו. הוא עושה את זה מרצונו, בעיניי זה בזוי אגב,
אבל רגע, אני לא מבין, ברוכי,
הוא לא מקבל הוראה מאלוביץ' שההוראה הזאת מקשרת את נתניהו.
אבל זה לא רלוונטי למה, גם לא נתניהו,
זה מאוד רלוונטי למעמדו של...
לא, זה לא רלוונטי.
אבל אני אסביר לך למה זה
רלוונטי. כי כל מה שיש שם, זה דברים שאלוביץ' מנחית עליו. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד בסופו של היום, לא יוכיחו את האשמות נגד נתניהו, כי לא יוכיחו את הקשר הזה. אגב, זה ייבחן בדוק נרחפת, אז תבוא ותדוק האם הוא מוכיח את נתניהו.
רגע, אני שואל אותך, תראה, אני אגיד לך משהו, כי קורה פה משהו מדהים. מעולם לא הבנו מה מעמדו של אילן ישוע בתיק הזה. אבל מכיוון שאילן ישוע גם מרוויח מהתיק הזה, לפחות מסעיף, בטח בסעיף, מה שנקרא, היה מכירת יד שתיים וכולי.
15 מיליון שקלים,
בוודאי. זה בהתחלה, היא טענה שהיא לא ידעה
על
זה. סליחה, ברוכי, ברוכי, אתה מדבר עם בן אדם שהגיש שאילתה לפרקליטות על זה, ומה שאני...
על מה?
על השאלה של ה-15 מיליון שקל.
מה זאת אומרת? זה היה ידוע, חלק מחומר החקירה, הוא הרוויח 15 מיליון שקלים.
ידידי ברוכי, ידידי ברוכי, אתה יכול להתקשר עכשיו לאבישי גרינצייג, כי הוא גם צייץ את זה בזמנו, הוא בדק את זה, ואז הם טענו שהם לא ידעו על זה בכלל, בזמן אמת. יכול להיות שעכשיו הם משנים. אני אומר לך, אתה מכיר אותי שאני משתדל לדייק כדי לא להתאפס בתביעות דיבה.
אבל...
ואין לי...
רגע, אבל גם אלוביץ' הרוויח מזה, למה זה כל כך... אגב, אני חושב...
רגע, שנייה, תן לי לסיים את הטיעון.
אני כבר אומר לך, מכירת יד שתיים לדעתי האישית, לא הייתה צריכה להיות בתיק.
אז אני אגיד לך יותר מזה, אבל אני אשאל אותך שאלה, אשאל אותך שאלה. הרי אם אנחנו לוקחים את ההיגיון, שאסור להעביר... כסף, או הטבה רגולטרית, אבל גם כסף של המדינה, לגוף תקשורת תמורת סיקור אוהד. הרי רק בשבוע שעבר, אדון ישועה, מתוך דבריו אנחנו מגלים שכמעט קרה את זה, אני מניח שזה גם קרה, עם הבית היהודי ב-2015, אסור לקבל בנרים ובתמורה לתת סיקור אוהד, לפי התזה של הפרקליטות, נכון? כי זה כסף ציבורי, הולך נניח מפלגת בימין החדה, או אז הבית היהודי, כסף של מימון מפלגות, מעבירים כדי לקנות תעמולה פוליטית מותרת בוואלה, ובתמורה מקבלים סיקור אוהד.
הטיעון הוא שלדעתך היה צריך...
לא, הטיעון הוא...
אכיפה מפלה, וגם ישועה צריך לעמוד
לדין לציפור בנט. הטיעון הוא לא רק שהוא זה, אני בכלל חושב.
לא, אבל תן לי ברוכי לענות, זאת שאלה רצינית.
אני אומר, אני חושב ולכן הוא פה בכלל בעמדה שאפשר היה לפתוח נגדו בחקירה. מה אתה יכול לקחת כסף של המדינה תמורת סיקור אוהד?
אז תשמע, תיאורטית, אתה יודע, במשפטים פליליים הם משפטים מאוד דינמיים. תיאורטית, תוך כדי משפט פלילי יכול לצמוח איזשהו חשד נגד עד. אבל אתה יודע שהמציאות הזאת היא קצת מציאות מורכבת, כי הרי בסוף אתה יודע, יש דינמיקה של עדות, ועכשיו אומרים, רגע, הנה, מחומר חקירה, אני מבין שגם הוא עשה את זה, אבל זה לא רלוונטי באמת לאישום שיש, פה אנחנו מדברים על אישום, על חשד, שאולי בסופו של דבר, הפרקליטות לא תצליח להוכיח אותו, אבל שראש ממשלה, כדרך סיקור אוהד, גמל.
לא, לא סיקור אוהד, הם כבר אומרים היענות חריגה. בוא נדייק בקו.
לא משנה, אבל זה שוחד, העבירה היא שוחד. מה זה משנה? העבירה היא...
מה זה קשור? אבל זה שוחד, אתה יודע, ברוך אתה, אבל אתה בקיא. בשוחד צריך להיות מתת, וצריך להיות יסוד נפשי, וצריך של שני הצדדים.
בסדר.
אבל אם כולם, אם וואלה, אני שואל אותך, ברוכי דבר כזה. אם וואלה, אני לא רוצה, בסדר, אתה רואה שיחה טובה, אתה רואה שזה שיחה טובה. לא רבים, לא מסכים איתך, לא רב איתך. אבל אני אומר, אם יתברר שוואלה הייתה, סליחה על המילה, בית זונות אחד גדול, שכל אחד היה יכול להפעיל את אילן ישוע, בין אם זה מנכ״ל אלעל, או מנכ״ל כזה, או אחר, לטובתו, אז זה מעיד על ה...
זה לא מקטין מהאישומים, הראל, כי האישום שנתניהו הלך לטייקון, לבעלים,
בוודאי.
לא, יש לי תשובה
דווקא,
זו שאלה טובה, אני אענה לך, תראה, אם אתה מוכיח, כן, שלצורך העניין, מה שאמרת עכשיו זה לא מוריד מהאישומים לנתניהו, מתי זה היה מוריד מהאישומים לנתניהו? אם היית נגיד בא ואומר, אלוביץ עושה זה דרך קבע לכולם, אז היית בא ואומר, רגע, באמת פה יש אכיפה מפלה. אם אלוביץ' עושה זה לכולם, מעביר דרך אינטרסים כלכליים שלו, עובד עם ישועה דרך כולם, ואז אומר, למה דווקא כתב אישום נתניהו, יש פה אכיפה מפלה, אבל זה שישועה עושה זה לכל מיני אנשים, ואתה חושד גם פה שיש פה איזושהי מערכת נכסית שאולי שוחדית, זה עדיין לא
אכיפה מפלגת. תגידי, שאני שואל אותך שאלה, ברוך היא הכי פשוטה. אתה יודע, הרצת מניות מותרת?
אגב, רק...
שאלה קטנה. האם מותר להשפיע על חברה מסחרית ב... אתה יודע איזה חמור זה?
העובדה שישועה אני רק רוצה לחדד את הנקודה מקודם. העובדה שישועה מצטער כזה שהוא אחד שמרצה, איזה מין פליזר כזה, איזה מין, כל מה שאתה אמרת עם הסליחה על המילה, אז זה רק מחזק את התזה. זה אומר שהיה קל להעביר.
לא, אבל אין לנו, אני אגיד לך משהו, אין לנו יותר מדי, אני חולק עליך חלוקה גדולה.
אני מסכים כמובן עם ברוכי.
אתה לא מפתיע אותי, אני חושב, אבל אני חושב שאתה יודע, ניתן לאנשים לקרוא גם את המאמר שלך, גם תגובות על המאמר שלך, יש הרבה והחליטו לבד. בסדר גמור, לא גם עורכי דין פליליים לא מסכימים איתך, זה בסדר.
יש גם עורכי דין פליליים.
בשמחה, כל אחד, אבל אני חייב לצאת לפרסום. פרסומות, אתה יודע איך זה עובד אצלנו, תודה רבה.
תודה.
טוב, עכשיו אנחנו לקראת הוועידה השנתית של קבוצת הג'רוזלם פוסט, בעוד יומיים במוזיאון הסבלנות החדש בירושלים, ואמורים להשתתף בה כ-300-400 שגרירים, דיפלומטים, שרים, אנשי פרלמנט, נספחים צבאיים, יזמים, מובילי דעה, זה בכנס של יד, ויש את הכנס של ג'רוזלם פוסט, ואנחנו רוצים לדבר, כיוון שהתחנה היא קשורה, אנחנו רוצים לדבר עם יעקב, ואנחנו נשדר משם, יעקב חגואל, יושב ראש ההסתדרות הציונית העלומית, העולמית, ויושב ראש בפועל של הסוכנות היהודית.
שלום וברכה.
כן, מה יהיה בכנס?
בכנס של הג'רוזלם פוסט?
כן. כן. מה אתם מתכוונים?
אני לא המארגן של הכנס, אבל אנחנו בהסתדרות הציונית והסוכנות היהודית הולכים לדבר על האתגרים שיש בעלייה ארצה. אנחנו נמצאים גם בשבוע שהוא שבוע העלייה, ואנחנו הולכים גם לחשוף נתונים. יש לנו כרגע, אנחנו רואים את השנה הזאת שישנה עלייה של יותר מ-31% ביחס לשנה שעברה, שזו גם שנת קורונה, ואנחנו מצליחים לעלות עוד יהודים ארצה, מתוך ראייה שיש פה באמת הגשמת החזון הציוני.
מר חגואל, יכול להיות שחלק מהיהודים שמגיעים לארץ, מגיעים כי האנטישמיות גואה, ואתה עוסק בנושא הזה הרבה. אז א', האם זה נכון? וב', מה לדעתך אפשר לעשות בנושא הזה?
אין ספק שהאנטישמיות היא אחד המניעים של יהודים לעלות לארץ. וזה נתון. ואנחנו יודעים שבעשור האחרון וביתר שאת בשלוש שנים האחרונות, האנטישמיות מרימה ראש בכל העולם, לא רק באירופה כמו שהיינו רגילים לשמוע. אנחנו רואים שגם בארצות הברית, גם בשאר העולם, ובאמת לא קל להיות יהודי היום בגולה. והיהודים האלה זה בהחלט טריגר שלהם, או זרז שלהם, או כל דבר אחר, להגשים את החלום של כל יהודי.
אז תראה, אתה הרי בקי, אתה מסתובב הרבה מאוד בעולם, אתה יודע את הביקורת הגדולה שיש על מדינת ישראל בנושא האימות עם הפלסטינים, וזה גם חלק ממה שמזין את ה-BDS ואת השנאה לישראל, ובסוף גם את האנטישמיות. עכשיו, אתה חלק ממערכת שיש בה גם את קקל. קקל בתקופה האחרונה היא ממש הופכת להיות זרוע מבצעית, הקופה, לא הקופה הקטנה, הקופה הגדולה של המתנחלים. לכן אני רק שואל אותך שאלה אחת, האם לדעתך, יכול להיות שגם ההסתדרות הציונית צריכה לחשוב מה האימפקט של מה שנעשה כאן על מדינות העולם ועל יהדות העולם, בין היתר בגלל הדברים שקקל עושה בהתנחלויות?
יריב היקר, אתה יודע שאנטישמיות, שיא האנטישמיות, הייתה לפני 48 ואפילו לפני 67. אז בוא לא נקשר את הדברים לעניין הזה. אנטישמיות הייתה תמיד, לצערנו תהיה תמיד, ובואו לא ניקח אחריות על אותם אנשים.
כן, שאבות אבותיי בצפת נרצחו, עוד אפילו הרצל לא נולד.
חברים, תתקדמו.
בפוגרום.
פעם גרמניה הייתה גרמניה הנאצית, היום מרקל באה לכאן לסיים.
היא תמיד תהיה גרמניה הנאצית.
והיא גם תמיד תהיה גרמניה שאחרי.
היא תמיד הייתה גרמניה שעשתה את השואה, ולא אף אחד אחר. מה, זה משתנה?
זה נכון.
זה משתנה המחיר שכל העולם מסתכל עליה?
עובדה שהיום אתה עם גרמניה ביחסים אחרים, דברים השתנו.
יכול להיות שזה, יכול להיות שזה מעיד על האופי שלנו. משהו אחר.
מר חגואל, האם אתה לא חושב?
תן לי לשאול שאלות חשובות, עם כל הכבוד לקקל ולמתנחלים, יש דברים יותר חשובים, למשל, בחירה של יושב ראש הסוכנות, מה עומד לקרוא את זה? היום אלעזר שטרן ברעיון לגולן יחפז וענת דודוב, הודה ששימש כראש אגף כוח אדם בצבא, הוא היה גורס תלונות אנונימיות על הטרדות מיניות, יש לי תחושה שבארצות הברית פחות יאהבו את הרעיון הזה.
אתה יודע, אנחנו נמצאים כרגע בסיוע של ההליך לבחירת יושב ראש הסוכנות. אני כיושב ראש הוועדה וגם שאר חברי הוועדה עושים את הכל כדי לבחור את הבן אדם הטוב ביותר, המנהיג הטוב ביותר שיכול להנהיג את הגוף המדהים הזה שנקרא הסוכנות היהודית. זה גוף אדיר, זה גוף שבא לעשות טוב לעם ישראל ולמדינת ישראל.
אתם מקבלים כסף מהמדינה, הסוכנות היהודית?
הסוכנות היהודית לא מקבלת הקצבה מהמדינה, לסוכנות היהודית יש לא מעט שיתופי פעולה עם המדינה.
אז איך יכול להיות, יש גוף בוחר, ובעצם ידענו כבר שאלעזר שטרן עומד להיבחר, כי סגן ראש הממשלה החליפי ושר חוץ יאיר לפיד אמר שהוא יהיה יושב ראש הסוכנות.
אבל הם לא חברי הוועדה, אבל אתה יודע.
אבל אנחנו מכירים את זה, זה פוליטי, וזה עניין של עסקאות ביניכם, בין המפלגות והסיעות השונות, אז בואו לא להיפות את המציאות.
אני לא יודע איך אתם מכירים את זה, אני ישבתי גם לפני 3 שנים בוועדה שבחרה את נשיאנו האהוב יצחק בוז'י הרצוג, והיה מועמד ראש ממשלה שנקרא השר יובל שטייניץ, ושניהם היו ראויים מאוד, והוועדה בסוף בחרה את יו"ר האופוזיציה ולא את נציג ראש הממשלה. אז עם כל הכבוד, הידיים שלנו מאוד נקיות, אנחנו הולכים לבחור את הבן אדם שיהיה הטוב ביותר להנהיג.
לפיד נפגש איתכם? לפיד נפגש איתכם כדי עם חברי הוועדה?
כולם נפגשים איתנו. כולם נפגשים, וזה לגיטימי מאוד.
אוקיי,
לגיטימי מאוד. אנחנו רוצים לבחור את הבן אדם שינהיג את הסוכנות היהודית בצורה הטובה ביותר. וזה מי שיבחר, חד משמעית.
אוקיי, נזכיר את הכנס, יום שלישי, ובואו נאמר ככה, נקווה שיושב ראש הסוכנות הבא לא יגרוס תלונות אנונימיות במגרסה. תודה רבה ליעקב חגואל.
כל טוב חברים, כל טוב. בוא נמשיך לעשות טוב למען עם ישראל.
כן.
כן, זה תמיד חשוב.
אגב, במיוחד שאני, גם אני מוכן להיות יושב ראש הסוכנות, אני אעשה הרבה טוב.
אני מוכן לנסוע לכל העולם לעשות טוב במדינת ישראל.
בדיוק, אתה כבר נסעת.
אתה בדרך.
יריב אופנהיימר, עורך מפיק אסף נבו, אילי קונפלדם, ג'וט בדר, חל קדוש, שופרי גלייכמן, מה הורדת? תודה רבה לי. תודה.